זה הרב חרל"פ קושר לשאיפה הזאת שהרמב״ם מצייר בפרק הזה של יהיו כל מעשיו לתכלית אחת. אני זוכר, פעם שעברה גם ראינו את הרמב״ם בפנים, אני זוכר בדברי הרחל"פ בתחילת דבריו, ובעיקר באמת היום נגיע לנושא שכבר ביקשנו להיות בו לפני שבוע. בעזרת השם. האדם שנברא יחידי דרוש שגם כל פעולותיו, כוונותיו וכל מגמותיו, כל מגמתו, תהיינה מכוונות לתכלית אחת ולא שתיים. אם מכוון לשתיים, הרי הוא בבחינת ריבוי. הוא מוכרח שילכה גם ביסודי האמונה שהצטרו לפניו ריבויים. ממנו תושחת נגע מידותיו וחייו חיי בהמה. אז כבר נזכיר שחיברנו את זה לפרק הראשון שפתח בזה שהנפש של האדם אחת היא. כיוון שנפש האדם אחת, אז גם צריך לכוון את כל התכלית, כל הפעולות לתכלית אחת. וכשאין את התפיסה הזאת שהכל מכוון למקום אחד, אז גם אדם הרבה פחות חי, רואה, מצייר לעצמו את זה שהוא עם נפש אחת. הוא יותר חי את הריבוי, את הכוחות השונים שמתנגשים ומושכים לכל מיני כיוונים, ואז הוא חי חיי בהמה. ומזה יש ללמוד שכל מה שאינם מסתגלים עצמם לידי הגובה, התכלית האמיתי, לכוון הכל לצד המרומם ולהשתמש מזה העולם רק לפי הצורך הנפשי, כמו שמבואר באריכות ברמב״ם, שהוא ממש מפרט איך גם את כל הדברים שעושים ענייני הגוף לכוון לתכלית אחת. אז כל מה שאינם מסתגלים לזה הוא בא בעיקר לפי שמשתמשים בערבוביה לשני תכליתים, וממילא מתערטלים מכל גובה, נמשכים אחר תכלית אחרת. הנה תכלית הנכזבת השתקע במתת שערי חומר. לעומת זה, אם מתאמצים לכוון לצד הגבוה, הנה זה עצמו מזכך את האדם שלא יהיה להיות נוטה אחר הערב. הוא משפיע עליו שיכוון רק אל האחת, את התכלית הגבוהה ההיא. לא יהיה נוטה אחר תכליתים מדומים אחרים. התכלית היחידי, ההוא, השגת השם יתברך. אז האפשרות השנייה זה שאדם עובד לשתי תכליות. עובד את יוצרו ועובד את יצרו. ומשמע בהקשר הזה שהבעיה היא לא רק שיש פה יצר, אלא הבעיה שיש שניים. יש באמת פסקה של הרב מאורות ישראל. כשמדבר על המצב הזה שיש מלחמה פנימית בין הטוב והרע, נראה שהרב עסוק שם בשאלה, אז מה עושים? זה מה השאלה, מה עושים? צריך לעשות טוב ולא לעשות רע, מה... לא, כאילו נראה הרב אומר, יש מאבק פה בין שני כוחות, והמלחמה הזאת מבזבזת הרבה אנרגיות. איך עושים שלום? איך פותרים את הבעיה שלא יהיה כל הזמן מריבה? שלא יהיה קונפליקט? טוב, כמובן שיש קשר בין האחדות לבין הטוב. אבל כאילו לפעמים הדרך להבין את חשיבות הטוב זה להבין את הפער בין להיות באחדות ולהיות בשניות. כאילו אולי הבסיס של הקלקול בזה שאדם יש לו שתי תכליות זה השניות הזאת, זה שהוא בעצם מפוצל. ממילא הוא גם לא יוכל לכוון את כל מעשיו כראוי, ממילא הוא יהיה משועבד. כשהוא יכוון רק לתכלית גבוהה, זה בעצמו ייתן לו כוח. שמענו, זה ייתן לו כוח כי זה יעורר בו את הנפש האחת. באמת הנפש האחת היא מרוממת מעל כל הדברים המשעבדים, שייכת למקום של האחדות. אז כשאדם מכוון את תכלית אחת, אז הוא יותר גם מזכיר לעצמו שיש לו נשמה אחת. מזכיר לעצמו שיש נשמה אחת, הנשמה הזאת יותר נוכחת. יותר נוכחת, אז באמת מה שמעניין אותה זה מה שמתבטא. ויש להרגיש כי כך חסרון האדם וקוצר ידיעתו, שאינו יכול לעמוד על טיב האמת, מהי השגת השם דבריו, ושבלעדי ההשגה הזו אין גם חיים אנושיים. נדמה לו שאינה אלא בחינת יותרת הכבוד והעונג בלבד. פה באמת אומר טעות מאוד ככה בסיסית שיכולה להיות, שיכול אדם להגיד שעניין של ידיעת השם, עניין של דבקות בהשם, זאת אומרת אפילו כל המציאות של יראת שמיים והליכה בדרכי התורה, זה כאילו מותרות, תחביב טוב. כאילו בשביל לחיות יש דברים חשובים באמת. זה בין דווקא בן אדם יחסית, הוא בא מתוך נקודת מוצא טובה. זה יכול להוסיף איזה קומה. זה יכול להוסיף עוד משהו. החיים יהיו קצת יותר איכותיים, יותר שווים. נשבת, נתרומם, קשורים גם למקומות יותר גדולים, יותר נצחיים, זה באמת מוסיף. אבל באמת זה לא מה שמעכב בשביל לחיות. בשביל לחיות צריך דברים אחרים, שזה הדברים שנוגעים לקיום. עכשיו, יש כאלה אומרים את זה בכל רם, את הטעות הזו. שאומרים, זה עשו את זה קל, עכשיו ילד בכיתה ת' וילד בכיתה ח' לקראת ישיבה התיכונית, שיחיו, אז יש נקודת מוצא אצל הורים, ואין הורה שיש לו הרגשה אחראית, שהוא נמלט מזה. עכשיו, קודם כל שיהיה תכליס, כן? ודאי יש רק אלה שיגידו בכל. דבר ראשון, יהיה בטוח שיהיה תעודת בגרות טובה, שיהיה מסודר, שיהיה זה. אחר כך, בסדר, אפשר ללמוד גם קצת מרה אחרי זה, משך זמן. אפשר ללמוד גם וכולי, כן? יש אמירה כזאת שנאמרת לפעמים בכל רם, לא רק ב... ההבחלה בדעתי מתכוון פה גם לאמירה הזאת שלפעמים נאמרת באופן לא מודע. ואז זה באמת לפתחם שיש כאלה שזה, לפחות בהכרזה, אומרים התורה היא הלב. זה גם, זה חשוב, ההכרזה. אבל עדיין, עד כמה אתה באמת חי ככה. כל הזמן, זה לא מובן מאליו. זה לא פשוט. לפחות בלא מודע. נזכר ש... האדמו"ר האמצעי אומר, למה בדור שלו לא מבינים דברי חסידות כמו שמבינים בדור הקודם של אבא שלו, של האדמו"ר הזקן. אז הוא אומר, ולמה אז ממילא הכל נהפך לחיצוניות? אין באמת התפעלות אמיתית, יש התפעלות חיצונית. למה אין באמת את האנשים הגדולים, המעמיקים, כמו שרצו, כמו שבשביל זה נוסעת כל העניין. אז הוא אומר, כי חסר לאנשים, אני אומר לכם איך שאני קראתי בזמנו, זה היה בהדפסה ישנה, היום זה יצא מהדורות חדשות, חסר לאנשים ממשים, אני שומע את זה ממני. חסר לאנשים ממשים. מה זה ממשים, ממשים? לא, בסוף הבנתי. מראה שחורה. חסר מראה שחורה. לכן, לא לומדים חסידות. מה הפירוש לכאורה? מה שאמרנו עכשיו. האם ללמוד חסידות זה נחמד? זה ודאי דוגמה, כי כבר נמצאים בתוך העולם היהודי, בתוך בית המדרש. ללמוד חסידות, טוב בשפה שלנו, אמונה. זה נחמד, זה מוסיף. זה אפילו כשעייפים, אז אפשר ללמוד קצת חסידות, שקשה בגמרא, קצת להתאוורר. אז מה האדם יבין מזה? מה זה, כמה זה ייכנס אליו? אבל אם יש לו מראה שחורה, הוא כאילו מבין שבלי זה הוא לא יכול לחיות. צמא לזה כמו לחיים, כמו לשתות. כארץ צייה ועייף בלי מים. ככה הוא צמא. אז באמת זה נכנס לו ללב. וזה מה שהוא אומר, שכתוב מזכיר את מאמר הגמרא, שאין מגלים סתרי תורה אלא למי שהוא וליבו דואג בקרבו. זה ליבו דואג בקרבו. כמו לי שבלי זה אין אותם. אז זה מה שכוונת המשפט הזה. ואז ממשיך עם האומר, יודעים אנו שעם כל כוח העוז של התנגדות הכוחות השונות נגד העוז של הקודש והתואר, עד שאמרו יצרו של אדם מתגבר עליו, ומלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו, הרי שכוח היצר הוא גדול מאוד, ובכל זאת אין כוחו בלי הגבלה. עם כל כוח גבורתו יש גם הגבלה ומעצור לכוחו. והרי בעצם תגבור את התאווה של האדם ובושה מפרישתו. הרי שהבושה יותר גדולה מהתאווה, עד פה תבוא ולא יותר. ומה שאמרו יצרו של אדם מתגבר עליו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו, אנו לפי שכל זמן שלא יפנה אדם לכוח הבלתי מוגבל, נפתח בכוחו המוגבל בלבד, ויצליח מאומה. שכן בתוך המוסרות הגבולים, היצר הוא יותר גיבור. ובצדק אמרו איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. נצטרך להתרומם לכוח היותר נורא ובלתי מוגבל, וזו הכוח המיוחס אליי ויתברך שמו, זהו למלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול. אז פה הרב חלב מתחיל לדון על איך באמת מתגברים על היצר, וההקשר הוא, כי זה באמת שתי האפשרויות, או לחיות כל הזמן לתכלית אחת, ולא מדובר בשאלה כמה עבירות הוא יעבור, כמה מצוות הוא יעשה. הרי מה שהרמב״ם פה מתאר בפרק הזה, שהוא בסוף אומר שמי שמקיים את המדרגות אין ספק של למעלה מהנביאים, שהוא כמעט למטה ממדרגת הנביאים, קרוב לנביאים כאילו, אז ברור שאדם יכול להיות שאומר תורה ומצוות ולא עושה שום עבירה, לא בבן אדם או כל אדם וחברו, בלי שהוא מקיים את הפרק הזה בכלל. יכול לקיים את כל השולחן ערוך ולא, נגיד הכל לא לשמה, לא לתכלית אחת. מאוד... הוא מדבר גם דברים זה, אבל הוא לא עובר שום עבירה. עכשיו אני מדבר דברים יתרים, כל מיני דברים לא מומלצים, אבל לא עושה שום עבירה. מקיים את כל המצוות. כאילו, פה השאלה פה, האם אדם כל הזמן, כל שעה, כל דקה בחיים שלו, הוא חי את חיי הנשמה, הוא חי את התכלית האחת, או שלא. זה הרבה לפה, איך אדם מצליח. כלומר, יכול אדם בעצם שגם היצר כל הזמן זה, אבל זה לא דבר קטן. אבל הוא מקבל עוד. באמת, זה לא שהנשמה, הוא באמת עובד את יצרו ואת יוצרו. אבל בגבול המעשה הוא שומע. יכול להיות. זו מדרגה בינונית. אז גם זה, כמו שאמרנו, לא מעט בכלל. זה לא הבינוני שהתניא, כן? אבל זה לא מעט בכלל. במיוחד הוא באמת לא עובר שום עבירה, כן? אבל לא זה המדרגה שהרמב"ם דיבר עליה. ואיך מגיעים למדרגה הזאת, שבכלל היצר לא מנהל את הבנם, רק הנשמה, רק אצל התורה. בשביל נתניה, רק הנפש האלוקית. אין נפש שבאמת היא, אף פעם.
אבל
אם נכנס
לנים בשתי תכליות.
מה?
אבל
אם
נכנס לנים בשתי תכליות,
זה נכנס תכלית אחת. קודם כל, כפשוטו שתי תכליות, זה שיוצרו וייצרו, כן? שהוא עובד גם את הנשמה וגם את הזה. ומה שהדגשנו, שהוא חי בשניות. כי האדם לא חי אחדות. יש בו צעד שמבקש דבר אחד, יש בו צעד אחר שמבקש דבר אחר, הוא לא מצליח לעשות שלום ביניהם. כאילו מה שאני אגיד, זה לא רק שהוא, נגיד שהוא 5 דקות ביום, שוב, אני אומר, כולנו במדרגה הזאת בדרך כלל, כן, לא כולם חייבים פה להיות נביאים, כן? או כמו נביאים. אז 5 דקות ביום הוא נגיד, דרך, מכין את הכוס תה, מפה ראיתי שיש פינת תה, ראיתי שם הרבה ספלים לנטילת ידיים, אז התלבטתי בזה, ליטול ידיים לפני ששותים תה, שהתה יהיה מתוך זה, או שזה נטילת ידיים לתפילה, לא? או מי שלא רוצה ליטול ידיים בה. בכל אופן, אדם לוקח כוס תה, שותה אותו עם תאווה. שזה יהיה הצרות שלנו, כן? אבל הוא שותה אותו עם תאווה גדולה. אז אתה יכול להגיד מה הבעיה? יכול להגיד 5 דקות, הוא... באמת היה זה, וכמה שעות נשאר ליום, 23 ויותר, ורוב השעה 24 שהוא היה בסדר, אז מה הבעיה? אנחנו לא אומרים, לא, הוא חי בשניות. כי הוא באמת, עוד לא באמת החליט נקרא לזה, מה באמת חשוב בחיים. אז הוא גם יודע שחשוב זה וזה, אבל הוא לא... הפיצול הזה, זאת הבעיה. אז גם כל ה-23 שעות האחרות בבעיה. זאת אומרת, אם אתה מדבר שהיצר רע הוא רע, רק מצד הפשט, אז כשנמצאים שם זה לא טוב, וכשנמצאים במקום אחר זה כן טוב. אם תדבר על השניות, אז כל האיכות של החיים היא שונה. תקוב, אני אומר את זה רק על דרך משל, גם בתור מנתת בדיחותה, לא שאנשים פה לא יהיו מוטרדים מה... על הרע, בית יוסף כתוב שהמגיד משרים אמר לו, היום שתית מים עם הרבה תאווה. ואפילו לא היה תה עם סוכר, כן? מים. שתה עם תאווה, הוא מוכיח אותו על זה. זה צרות של... צרות של צדיקים.
אבל זה שאדם הוא תאווה למשהו, זה לא אומר שבהכרה שלו הוא אומר שיש תכליות.
נכון. אבל אתה יודע, זה הבחנה מה שאמרתי מקודם, מה הצרה, לבין מה אדם חי כאילו באופן היותר עמוק ופנימי שלו. אז ההצרה היא לא מעט. במיוחד אם ההצרה היא לא מעצרה ולחות, אלא אדם משתדל מאוד ללכת לפי. זה לא דבר קטן. זה דבר הבסיסי. כשאדם אומר, אני יודע מה חשוב, אני גם מאוד מתאמץ ללכת לזה. אז במידה, ברמה מסוימת של החיים אפשר להגיד שהוא קצת מקיים את מה שכתוב פה. אבל לפחות אני חושב שהרב חלף, וגם רמב"ם בסופו של דבר התכוון למדרגה, שהוא לא רק בהצרה, אלא הוא באמת שם. באמת נמצא שם. אולי מתחיל מעשייה, הרב אמר שהדרך להגיע לרפואה ולשלימות זה מעשייה, אבל בסופו של דבר הוא נמצא במקום אחר. שוב, מה שתיארנו כבר, שאצל אנשים גדולים, הרגישו שכל דבר שהם עושים, גם כשהם עושים מעשה חולין, גם כשהם עושים איזה דיבור כזה, זה, הכל בא מאותו מקום, לכן יש כל כך מה ללמוד מי. טוב. אז זה בכל אופן מה שאני מקווה שקצת אמרנו, מה המשמעות הזאת של השניות. ואז פה הוא אומר, אז איך להתמודד? אז דבר ראשון, מה שהיה כתוב בפסקה הזאת, שאדם ידע שהוא לא יכול לבד, שהוא צריך את הפנייה לקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד בסיסי שכתוב במאמר הזה של חז"ל. מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול. ועכשיו נראה מה שהוא אומר הלאה, ויש פה, אני חושב, הזמנה להתבוננות עמוקה על המשמעות של לזכור לו יום איתם. באופן שלכל כוח יש הגבלה. כמו כן לחיים, יסוד כל המציאות, יש הגבלה וזו המיטה. והנה אמרו לעולם, מרגיז את הצער הטוב על יצר הרע, ניצחו מוטב, ואינו יעסוק בתורה. ניצחו מוטב, ואינו יקרא קריאת שמע, ניצחו מוטב, ואינו יזכיר לו יום המיטה. מבואר, לאחרי זכירת יום המיטה, לקה ועם לב. כאילו יום המיטה זה קוראים לזה? ההס? זה מנצח, זה עובד. אז למה לבזבז את כל האנרגיות עד שמגיעים לשם? למה ללכת ישר לשם? זו השאלה. זו השאלה שלפחות הוא עוד יזכיר אותה. למה ללכת ישר לשם? פה הוא מקדים עוד שאלה. והדבר תמוע, כי המציאות מטפחת על זה. הכל יודעים שימותו ואינה נרתעים מזה. מה, אנשים לא יודעים את זה, לא עסוקים בזה, לא מנסים לברוח מזה? אבל אומר הרב חלב, באמת לא הפחד מהמוות הוא המציל מכוח העצב. הנה בעיקר הידיעה וההכרה המקיפה במה שהם הביאו ומהביא את המוות. והוא מה שנאמר, כי יומם כל חי ממנו מות תמות, והנחש טען, לא מות ימותו. כי באמת עצם המיטה אינו מפחיד את האדם, בייחוד אתה אחרי שמצודה זו פרוסה על כל החיים, מגבר חייב לא יגע מוות, כאילו התרגלנו. ובטבע האדם מסתגר עם משהו מוכח. לכן עיקר הדבר שמעכב את האדם בצד התגברותו של היצר הוא הבנה כי החטא הוא עצמו כוח הממית ומהווה את המוות. מזה האדם בורח. כי אין כל רצון האדם בשום אופן אנשים התחלפות מחיים שהם חיים לחיים שהם ממיתים. וזהו מות ומיתון. תביאו בזה ותולידו בזה את המוות. צור, עצם המיטה לא מפחידה את האדם. לא באמת עושה את ההשפעה שאנחנו מדברים. עצם הזיכרון. אז מה כן? אם אדם יבין מה גרם למיטה, שזה החטא. ונשתמש בשפתנו, החטא זה המוות באיכות. כאילו המוות, הכפשוט הוא בכמות. באמת, החיים יש להם קץ, יש להם גבול. מרים. אבל יש, זה כאילו הדבר הקטן, כביכול. אבל יש את המוות הנפשי, הפנימי, שזה המצב של החטא. וזה באמת, הוא אומר, אם אדם היה מבין, אם אדם היה מתבונן בזה, היה מבין שלהפסיק להיות בן אדם ולחיות כמו בהמה, זה באמת להפסיק לחיות. זה יותר גרוע במידה רבה מאשר משהו כפשוטו. אז זה מה שאדם צריך לצייר, וכשהוא יצייר את זה, אז באמת יהיה לו יראת חטא. הנחש אמר, לא מות ימותו, נתכוון לזה, כך הוא אומר. יש פשט גם, אבל ודאי הפרשת הזה יש מקום לדרוש אותה, יש בה הרבה פנימיות. שהמלאכה שאומרו לא מות תמותו, הכוונה, לא תפסידו את המדרגה שלכם. לא תפסיקו להיות עם העץ חיים. והאמת, לא. ברגע שיש את החטא, אז מאבדים את החיים. מאבדים את האיכות של החיים, מאבדים את הפנימיות של החיים, את המשמעות של החיים, את חיי אדם, חיי נשמה, ועוברים לחיי בהמה. באמת, זה רואים בחוש. שהרבה פעמים אדם מפחד, יש ביטוי, נכון? יש בגמרא גם, היינו דעם ראין שיש, יש מאוד מהפתגמים של האנשים. אז יש ביטוי ידוע שהרבה פעמים אדם אומר שהוא היה באיזושהי סיטואציה, ואם הייתי יכול, הייתי קובר את עצמי באדמה. קובר את עצמך באדמה זה מסוכן. אז למה האדם אומר שהוא קובר את עצמו באדמה? נכון, שזה קצת בדרך משל, הוא בא להגיד שמה שקרה באותו רגע, זה מבוכה, זה עלבון, אשמה, יותר קשה לו ממוות. ההרגשה הזאת יותר קשה לו, באותו רגע לפחות הוא היה מעדיף. ומה, מה באמת, מה קרה שמה? הוא חי, הוא נשם, הוא זה. אבל משהו באנושיות. נגיד אם הוא, כבודו, נפגע, מושפל, אז היחס שלו כבן אדם, בעל ערך, אז זה יותר משמעותי לבן אדם. להיות בן אדם בעל ערך זה יותר משמעותי לבן אדם מהשאלה הטכנית, כביכול, של אריכות החיים. זה באמת הרבה יותר מיירה את האדם. וזה בעצם, אם אדם היה מבין שברגע שהוא חוטא, הוא בעצם מפסיד את כל קומת האדם שלו. כמו יש, נראה שהיום, אנחנו גם, אמרנו איזה שבאפעמים מגיל מבוגר, המשפחה מצד אשתי, לפעמים בתקופות האחרונות של החיים, כל אחד מתפלל, אל תשכחנו את זקנה, אני חושב שזו אולי הכוונה יותר פשוטה בתפילה. אז יש מצב של חלשות בהכרה. שבקושי אוכלים, שותים את זה. ועכשיו, הבן אדם שחי, אתה מסתכל עליו, לא יודע, אי אפשר לשאול אותו גם. אפילו מצב שאפשר לשאול. אבל לפחות הבן אדם מתבונן. רק אני מרגיש ככה. מוותר על זה. כאילו, זו השאלה. 10 שנים כאלה או 5 שנים, לא משלם. לא בטוח ששווה בכלל. מה אתה בחיים כאלה? כי זה יותר מפחיד הבן אדם במידה רבה מאשר למות. חיות חיים, שבעצם אין בעיה חיים. וזה אפילו שהוא לא עושה שום דבר רע, כן, הוא בסך הכל. לא מתגלה הצעד השכלי, היכולת של האדם, לא באשמתו, כן? במובן פנימי כמובן, זה ראייה חלקית, מה שהצגתי עכשיו. אני מתת משהו, אבל היא חלקית, כי באמת עד רבה, דווקא במצבים האלה, אתה אומר, יש לך את הנשמה, כן? יש אדם חי, אוכל, מצליח להגיד משהו, נזכר באיזה משהו מילדותו, אפילו באיזה מילים, משמעות, פסוקים שהוא זוכר. זה, מי יודע, אולי זה הלוז של כל החיים בעצם. אבל מה שחזל אמרו שזה נשאר גם אחרי. אז יכול להיות שאנחנו יפים פוגשים את זה גם בתוך העולם הזה, את אנשים שכל ההכרה, שברי לוחות מונחים בארון, כן. אבל ברור שהתחושה הפשוטה, אתה אומר, אני מוותר על זה. למה מוותר על זה? כי זה לא חיים. זה חיים. אוכלים, שותים, ישנים, נושמים, בסדר, זה לא חיים, כי איפה השכל, איפה ההכרה, איפה כל ה... ועודים, אדם אוהב, אמרו, אני חושב, הקנאים אמרו, שלנו, הקנאים החמי בר כוכבא, טוב, המוות מחיי עבדות, חיים בתחת המגף הרומאי, לא שווים כלום, מעדיף למות מאשר זה, לכן. זה לא דיבור באספמיה, באשליה, הם באמת ככה התנהגו, הם העדיפו למות ולסכן את עצמם בסכנה כמעט ודאית ולא לאבד את החירות. כולל של מצב מסוים, אפילו קפצו לאש או התאבדו, כי לא רצו. נכון, אז חכמים אמרו, לא, כי באמת זה לא מוות, כי החיים ימשיכו, יבנה, שיבות. תמשיכו לעשות נשים, נוליד ילדים וזה. עם ישראל ממשיך, עם ישראל חי. אבל זה שוב, ממחיש את הציור שלפעמים נגיד, למשל, חיים של חירות, לעומת חיים בלי חירות, זה לא חיים. אז באמת, בעומק הדברים, חיים של חטא, חיים של שיעבוד לחטא, הם באמת לא חיים. וזה המות המותון, זה היזכור לו יום איתו, זה הכוונה של חזר. אתה לא רוצה להיות בעל חיים. הזכרתי שבעל התניה אומר את זה בפרק אבדלת, קפה עם מאה. שומר, הוא מביא ראייה כזאת, שכל אדם, מישראל, אם היו, באמת שאלה עד כמה היום, אבל לפעמים זה בלבושים אחרים, זה מתבטא עכשיו אצל רוב המסל גם היום. הוא אומר, אם היום אומרים לו שהוא צריך להמיר את דתו או למות, אז גם הקל שבקלים היה מוכן. למה? כי הוא מבין שלוקחים אותה נשמה. אז הוא ממשיך ואומר, בעל התניא, אז למה האדם חוטא? כי יש לו אשליה שכשהוא חוטא באמת הוא נשאר עם הנשמה. אם הוא היה מבין שבכל פעם שהוא חוטא, זה כאילו קצת, הוא אומר, אני אומר קצת, אבל הוא אומר, זה בחינה כמו להיות במצב הזה של להיות אצל הסטרא אחרא, אז הוא היה אומר, נושא קל וחומר, הוא אומר, אם אדם היה מוכן לעבור איסורי מיתה, בשבילו לעזוב את היהדות, בשביל לעזוב את אלוקים, בשביל לעזוב את הנשמה, את האמונה, אז איסורים הרבה יותר קלים מזה לא שווה. איסורים של קצת להתגבר, קצת לוותר על משהו, זה קל וחומר. הוא אומר, באמת זה אותו דבר. באמת כל חטא, ובאותו רגע, באותו הזמן, זה לאבד את הנשמה. אצלו בינוני זה אדם שאף פעם לא חטא. כי אם הוא רגע אחד חטא, אז באותו רגע הוא רשע. באותו רגע הוא באמת, לא, אין אפשרו כי יש רק... בשעת היצר הרע, לדמית קר ליצר הטוב. זה שוב השניות הזאת שדיברנו. כאילו אין יצר טוב, כאילו אין בן אדם. זה גם נושא במשל שאפשר לראות אותו גם יותר ב... אני יודע שיש שני סוגים של תאוות. אפשר לקחת משל מסוג אחד לסוג השני. יש תאוות, זה מעניין. הזכרנו את זה, אני חושב, באלול. יש תאוות שהן באמת מפתות, ולפעמים חלק מהפיתוי שלהם שאתה אפילו לא מרגיש שזה בעיה. כי זה נחמד. כן. נחמד לעיניים. תאווה לעיניים. כך כתוב שם. יש תאוות שהן באמת לא כיף, ואבל בכלל אדם נופל בהן, לא שאל יחוס. אף אחד לא נהנה באמת לחוס. זה לא כיף לחוס, זה מוציא את האדם מהשלווה. מוציא אותו מישהו בדעת, נאבד את ההשתנות כשהוא כועס. אבל בכל אופן אנשים כועסים. ואחד הדברים שאדם יכול לראות כשהוא כועס, זה שהוא איבד את הצורת הדם שלו. כאילו, כל היישוב הדעת, כל ה... זה... ולפעמים, אנחנו בין המשפחה ובילדים וזה, אז אנחנו ככה מתפרצים. אתה אומר, שלא איראני אדם, כן? פתאום עובר מישהו, שלא יזכור אותי ככה, כן? ושאלי שלא יקליטו אותי כשאני צועק בדיוק באיזה רגע של משבר, או כמה רגעים, כן? כולנו... כמו שכתוב גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך, אשר לא תשמע עבדך מקלליך. כי גם פעמים ידעות רבות ידע ליבך, אשר גם אתה קיללת אחרים. זה ממש אמירה לכל אנשי התקשורת. אל תקליט את כולם, כי גם אתם, אם היו מקליטים אתכם, לא הייתם רוצים שיתפסו אתכם ברגעים כאלה ויפרסמו. אז האובדן ההשתונות הוא באמת אובדן צורת אדם, אובדן צלם אנוש.
לא תאווה של כבוד?
הכעס. אתה אומר, יש גם איזה... אתה מסביר מה ההיגיון, אתה מלמד זכות. לא, בצדק. אם זה גם להתבזות, וגם לאבד את כל הכבוד, אז למה זה? זה לא יכול לפי אנשים. למה היצר מושך לשם, נכון? טעם הכבוד, גאווה, נכון. אני חושב שזו דוגמה שיותר קל לראות, שאיבדנו את צלם אנוש. דברים אחרים יותר קשה לראות. לא יודע למה, איזה פלאפל, אני רוצה לעשות פרסום, אני לא יודע אם עדיין קיימים ברחוב קלינזורט בירושלים, שאמרו שזה אחד הפלאפלים הכי טובים. והיו שם אנשים אוכלים, ושם יש גם כיסאות, כאלה גבוהים, שאתה יושב מול המראה. לא יודע למה. למה יש כיסאות נמוכים? שם הכיסאות כאלה, שם, אנחנו אוכל את הפלאפל. ואתה לא לבד, זה מה, כל מה שקנה. הלך להם טוב. אם הם עדיין קיימים, אני מאחל להם בהצלחה עם חלק מהנוף הירושלמי. בכל אופן. אז פתאום שמתי לב שכל פעם שאני, אבל הסתכלתי, ראיתי שגם אחרים שמים נגיסה בפיתה עם הפלאפל, עיניים נפתחות. לא הבנתי למה. יכול להיות זה משהו אינסטינקטיבי, אבל יכול להיות זה גם משהו כזה. פתאום אמרתי, וואו, איך אתה נראה? זה לא בגלל זה. לא הפסקתי, כן, רציתי גם. בכל אופן, אז זה עוזר לצייר, מה קורה לך כשאתה... אז הוא אומר, זה מה שאדם, אם הוא יבין, שכשאנחנו נופלים, אנחנו במיטה הרוחנית הזאת, במיטה הנפשית, כן? זה ה... אז יעזור לזכור לו יום מיטה. סוכן, סיימנו את הפסקה הזאת? זה נקרא שוב, ובעד כל מחיר חייו, לא יתרצה בזה, סוף העמוד, עד רבה, יבחור מוות בחיים, יעשו אותו לבהמה בצורת אדם, כי לא יתרצה אדם בהתחלפות חיים למוות, מפני שבה... בעמיתה הנה גרוע מבעלי חיים, והמיסה במוות אינו משום עצם המוות, אלא בעיקר בשביל שעובדים בזה את ערך חיי האדם. ולכן הסית הנחש ואמר לא מות ומותו. ואומנם הרבה צריכים לעבוד על הבנה זו ולא להתפתות בפתועי נחש, לעמוד על סוד החיים, מה הם החיים, ועל סוד המוות מהו מוות, מי מולידו, מי מהווה אותו, שהחטא מהווה אותו. לכן לא אמור לך תחילה להזכיר לו יום המיטה, כי הוא מתחילה לעסוק בתורה ויקרא קריאת שמע, כי לפני זה אין המוות מפחיד כלל, ודרוש מקודם לימוד ערוך מתורה ומייחוד מקריאת שמע, ורק אחר כך זוכה לעמוד על סוד החיים המוות, ואז הזכירה באמת פועלת בהחלט. אז הוא מתרץ, למה באמת לא הלכו ישר להיצעה הטובה שהיא הכי מצליחה לזכור לו יום מיטה? זאת אומרת, כי באמת היא לא הייתה עובדת בלי הקדמה. בלי הקדמה, אז אדם היה חושב על זה ואומר, טוב, כמו שכל אדם אומר, צל, יש מה, נחשב על זה כל הזמן, סתם נרגיש רע. מעבירים מעלה ומסתדרים. רק שהוא יעמיק ויבין שאמת לזכור לו יום מיטה, הכוונה למה שגורם את המוות, ובעצם למוות האיכותי, כמו שאמרנו, לאובדן חיי אדם, אז באמת זה יהיה בשבילו משהו שיכול לגרום לו לסור מנחת, להרגיז יצר טוב על יצר. פה אנחנו רוצים להוסיף, באמת, בהקשר לדברים שהרב אומר, אבל ככה להוסיף עוד באמת כיוון של הסברה, על פי דברים שגם באים מעולם של ידי אחרת, יכול להיות שגם אמרנו, רמזנו אותם, שאפשר להגיד יותר מזה. אני חוזר לשאלה, למה לא לפתוח ולהזכיר לו יום מיטה? חושב שהתשובה שאפשר לתת, אבל רב אומר, זה לא יעזור. אפשר להוסיף לומר, זה יזיק. אם אדם בהתחלה יזכור יום מיטה, זה לא יגרום שהוא ירגיז את היצר הטוב על היצר. אפשר לומר, אדרבה, להפך. אחד הסיבות הגדולות שאנשים עסוקים בכל ההבלים, בין אם זה ההבלים שהם סתמיים, בין אם הבלים שממש חטא וטומאה, זה בגלל זה. זה בגלל שהם חשבו על המוות וניסו לברוח מזה. כלומר, דווקא לפחות העמדה העקרונית של המוות מול האדם, זה גורם לו שרוצה לשכוח את זה. זה קשה לחשוב על זה. הוא רוצה לשכוח. אז כדי לשכוח הוא משקיע את עצמו בדברים שמשכיחים. זה כל ההבלים. דיברנו על זה שנגיד אם אנשים צופים בספורט, בין אם הולכים לסטדיון, מסתכלים בהם. זה שלחלק מהאנשים לא בטוח שזה כל כך חן, תלוי מי ומה כן, או מי שיכול ללמוד תורה באותו זמן. אבל אנשים ש... אפילו אגב אפשר להביא ראיה מהרמב״ם, שאומר שמי שיש לו דיכאון, שעשה איזה כל מיני דברים, סתם דברים נחמדים ומשעשעים אותו. אז אם אדם הולך לראות דברים שהם לא פריצות, הם לא חן, זה עושה נחמד, משעשע אותו. אז הם הוציאו אותו מהעצבות. למה הוא עצור? הוא אומר, החיים האלה, מה יש בהם? דאגות, רדות, ובסוף זה נגמר. אז בשביל מה? אז הוא לא אחראי משהו נחמד, משתעשע, שוכח. ואז אפילו אפשר לומר שהאלה שמשחקים שם, אם יכוונו לשם שמיים, כמו שכתוב ברמב"ם, כן? אז הם יכולים לקבל שכר מאוד גדול לעולם הבא. על השמחה החיצונית שמביאים לכל כך הרבה אנשים. כן? אם זו הייתה הכוונה שלהם. להשכיח מהם את יום המיטה. זה קשה. אז כדי לא לזכור את זה, אז בואו נעסוק קצת ב... אז אפשר גם לעשות נגיד דוק רב במקום זה, או ללכת לתערבות נוראות. לא, יראו, משחק, ספורט, כדורגל, לא יודע, משהו כזה. מה?
זה של בריחה, לא...
כן, בריחה. שעוזר להם לברוח מהצרות. אז זה השכר. עכשיו, ברור שזה לא הפתרון. זה לא הפתרון. אבל אני אומר, אדרבה, הנפילה של האדם, זה אני אומר יחסית, כמו אתה אומר, זה בריחה, זה נפילה חלקית. אבל הנפילה של האדם, גם בדברים יותר גרועים, היא נובעת מאותו, נקרא לזה, אותו תהליך נפשי, אותו מצב שאדם לא מסוגל לעמוד מול יום המיטה, אז הוא שוקע. וגם, אגב, המיטה שהרב חלב דיבר עליה, שאדם בעצם היה מעלה בדעתו כמה הוא כאבק דק ולא נחשב, כמה אמת אם היה עומד מול ה... הרי כמה הוא מלא חולשות, כמה הוא מלא חסרונות, כמה הוא מלא זה. גם היה מאבד את העשתונות. יותר טוב לו השכחה, ולפעמים הבריחה, ולפעמים אפילו הנפילה. זה כבר לא, לא מזה טוב, אלא הכוונה, זה מה שאדם, ככה אדם מתנהל, כדי לברוח מזה. כמו העמידה מול המוות, בין המוות כפשוטו, בין המוות הפנימי שיש בעצם בחיים, תחושת חוסר הערך. זה מה שגורם לאדם את כל השקיעה באבלים. זה מפורש בתורה. שסב אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה? זה לי בכורה. אז מה אני אעשה במקום זה? יכול לזיד אנשים. זה מה שהוא אומר. בגלל שהוא חושב על המיטה, הוא מועס בבחורה. אומר, אם הייתי חי פה תמיד, אז בואי נתעסק בדברים נצחיים. הוא מעניין, הסברה שלו, כן, אבל זה סברה. יש לי מי שעשב, הוא לא מבטא משהו. אז תמיד תורה מספרת את זה, כן. זה מה ש... כן, עשב היה, אבל למה התורה מספרת לנו עליו? מדגישה את זה. כדי לומר שיש אהבה מן המאוד רצינית במציאות האנושית. להגיד שכיוון שאנחנו הולכים למות, כיוון שיש בסוף מיטה בעולם, אז הכל בשעתו. אז בואו נשכח מזה. שהאהבה מן המאוד רצינית. אפשרות אחרת, זה עד רבה. כיוון שאנחנו בעלי קץ וגבול, כיוון שלילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו הזמנו מחיינו, אז לפנות כלפי מעלה. כלומר, הזיכרון הזה, אפשר להגיד ממש בלשון הכוזרי, שורש האמונה ושורש המלך. כלומר, העמידה מול החלק הזה שבחיים, מול החסרונות שבחיים, שהחסרון הגדול ביותר זה המיטה, ואולי גדול ממנו זה המיטה שהרב חלב מדבר אליה, זה אובדן ערך החיים. והבטה אל המימד הזה שבתוך האדם, שהוא מגלה שיש בו צד בימין, שהוא מגלה שיש בו חולשות. אז זה יכול ממש להפיל וזה יכול ממש להרים. זכה נעשית לו שם חיים, זכה נעשית לו שם מוות, כן? זיכרון עם המיטה. זכה נעשה שם חיים, זכה נעשה שם מוות. אז אם באמת ידברו על זה בהתחלה, מה אתה אומר? אז הסכנה היא שאדם יגיע לאותה מסקנה שרוב בני האדם שעוסקים באבל מגיעים אליה. זה הסכנה. וכמו שאמרנו מקודם, הלוואי שכבר עוסקים באבלים שעסקו באבלים שלא מזיקים. מסתכל שזה יחסית בתוך המציאות הזאת לשכח את רשם ואמנה. אבל כמובן, אוי ואבוי שזה התרופה או הפתרון. אבל מצד שני זה יכול להיות סם חיים. כי אז הוא מרגיש, כמו שאמרנו בפתיחה של הפרק, שהתורה היא לא מותרות. כשאדם חי בשכחה, אז הוא כאילו מסתדר, מה שמלא אותו זה ההווה, והמעבר הוא כאילו לא צריך. כשאדם עומד מול זה שהחיים יש להם קץ, ושהוא עומד מול זה שהחיים שלו, באופן גם הערכי, מצד עצמו, מי אני ומה אני, שאני כשלעצמי מה אני, אז הוא מרגיש כמה הוא צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. מה שאמרנו. כמו למים. כמו בארץ צייה. למה? זה מרגיש אחרת אני בלי כלום. כי בא לענבה הגדול, יש גם צד שכשהוא בדבקות, מרגיש שמחה עצומה. כשהוא לא בדבקות, נגיד פה עוד מילה, הוא מרגיש שריק עצום. רבי נחמן מספרים עליו שבאמת היה אחד האנשים הכנים. חלק מהצדקות שלו הייתה הכנות. אז הוא סיפר שהיו לו לפעמים השגות מאוד גדולות, ואחרי זה הוא אמר שהוא לא יודע כלום. ושאלו אותו אם הוא לא יודע, אז הוא אמר באמת לא יודע. וצריך להבין מה הוא התכוון, שהוא באמת לא יודע אם זה כפשוטו או כמדרשו. אני חושב שהכוונה היא, זה לא שבאותו זמן הוא לא זכר את כל הדברים שהוא למד. יכול להיות שהוא הצדיק היה גם גאון, כאילו. רואים את זה בדברים שהוא אמר. איך שהוא שוזר את דברי חז"ל והפסוקים והמקובלים וזה. אבל מה הכוונה שהוא לא יודע כלום? כאילו הוא אמר באמת, כאילו שיתף אותנו, שהיו רגעים שהוא הרגיש מלאות, היו רגעים שהוא הרגיש כאילו ריק. הרגיש כמה אדם פה חסר. שהעולם הזה, אומר משפט גם כן רב נחמן, שעולם הבא כתוב בספרים שיש. גן עדן הכוונה. עולם הזה אני לא יודע איפה הוא. כי מה שיש בכאן הוא הגיהינום. איך הוא אמר? עכשיו אדם מרגיל, ישאל אותו מה פתאום? זה נחמד וזה... אז ברור שצריך להיות עם רגישות מאוד, מאוד גבוהה כדי להרגיש את זה, גם כי מבין את המציאות הזאת שהיא תלויה על בלימה. בדרך כלל אנחנו לא חיים את המציאות שהיא תלויה על בלימה, לא המציאות של העולם כולו, לא המציאות שלנו. האדם גדול, הרבה פעמים דווקא אנשים גדולים, יותר היו קרובים למקום הזה של אלמלא הקדוש ברוך הוא, אין שום טעם ושום חשק ושום שמחה בחיים. ולכן כשהם פגשו דברי תורה, פגשו דברי אמונה, פגשו חב"ד, זה נקרא לא לחינם דברי אלוקים חיים, כן? אז הם הרגישו שזה כמו מים קרים, זה נפש עייפה, ממש מלא את עצמו. כאילו זה, חושב שרב נחמן כאילו סיפרנו, תשמעו, להיות צדיק זה לא רק לסתם לבלות, כן? זה גם להיות במקום, כל דיברו אותי בית מדרש על הנקודה הזאת, שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז יצרו גדול ממנו, חלק מזה זה זה. שהוא נמצא במקום הזה, שכתוב שעדיין צריך לראות שהתהום פתוחה מתחתיו. אז גם הצדיק. אבל באמת, בסופו של דבר, הוא לא נופל, אלא הוא הופך את כל הרגשות האלה, את כל תחושת החסר, את כל תחושת המוגבלות של החיים, לגעגוע, לכיסופים. והכיסופים האלה באמת מלאי חיים, מלאי עוצמה, מלאי שמחה. באמת, רב נחמן מצד אחד שיתף אותנו במקומות הכי... כאילו, זה לא סתם שהוא דיבר, אני יושב בעולם כלל, הוא לא רק דיבר מבחוץ האנשים שיש להם ייאוש. מסתבר שהוא הבין, הבין אותם. כאילו שהרב צבי יהודה, אמר על הרב, מרן הרב זה תל אביב, שהוא התפעל. אנחנו זוכרים, זה רב ברום היום אומר לזה שהרב צבי יהודה. איך באורות התשובה, הרב הצליח להיכנס להרגשה של החוטא. כי יש שם הרבה פסקאות שמתארות את התחושות. סוד השם נראה. אני עכשיו לא בטוח מי אמר את זה, משניהם. אבל לי אני רוצה לומר שסוד השם נראה, וזה כולל את זה שהצדיק, הוא באמת כולל בתוכו גם את הרגשות הכל כך חזקים, שהם בעצמם מפילים את הרשעים. הוא כאילו מבין בדיוק מה גורם להם ליפול. הם עומדים מול החדלות הזאת של החיים, וזה גורם להם לאבד את ההשתנות. אז או לשבור את העולם, לשמות של עולם התוהו, או לשכוח, או לשכוח, כל מיני דברים. הוא מאוד מבין את זה. הוא לא בינוני, הוא צדיק. עכשיו אני לא מדבר, לא במושגים שבעתנו. אבל אני הכוונה, חי את הרגיל. הוא לא מרים כל הזמן את המכסה הזה שמתחתיו רואים את העמי תהום של העולם. חי עם השכבה של העולם מלמעלה, הכל בסדר. הרשע הגדול, לא הרשע הרגיל, הוא כן. הוא מרים את המכסה, רואה את כל עמי תהום, אולי גם מרים את המכסה שבתוכו, רואה את כל עמי תהום, חלקם נקיים, חלקם פחות, ואם הוא גם אומן, אז הוא משפרט אותם החוצה, כישרון רב. אדם בינוני, סבור, לא נוגע בזה. אבל אדם הרשע, הרשע הגדול, כן. רשעים זה... עכשיו אתה דיבר על רשעים, כי בין אנשים עם עוצמות. אבל מה העוצמות? שהם באמת פגשו את המקומות האלה. זאת אומרת שחלק גדול מהשירה והספרות והאומנות עסוקות בסוגיה הזאת. של החיסרון של החיים, של החדלות של החיים, של העצב שבחיים. מי שכותב רק על שמחה, אומרים שהוא מתקתק, שהוא לא אומן, ולא יכירנו מקומו, לא בכתב עת פלוני ולא בכתב עת אלמוני, שאני לא זוכר את השמות שלהם, שלא להכניס אותם הבית, לא, תלוי, תלוי מה יש בהם, תלוי. בכל אופן, צריך קבע מברזל כדי לקרוא מה שכתוב מן הסתם בחלק מהדברים שהם מפרסמים, אבל בוא נעשה אומנות וזה, נכתוב על היופי, על הטוב שבעולם, תשלח להם. איפה הקונפליקט, איפה זה, זה לא רציני, זה לא אומנות, זה פרוגרמטי. מראש התכוונת כנראה להעביר מסר, ועזור. אז הם משתכרים מזה קצת, הם שוקים מזה. עכשיו, הצדיק מבין מה שהם מרגישים, אבל לא בטוח שהוא יגיע למסקנות שלה. לא יגיע למסקנות שלה. אתה רואה, דוד המלך בתהילים. רבי נחמן פעם אמר, שלמה הוא, כאילו רואים שהוא הרבה ככה מתחנן וזה, הוא אומר, כמו נשמע דוד המלך. זה מלך בתהילים, רואים? שנמצא בצרות ומועקות ומקומות כאילו חסרים ומלא געגועים וצימון. לא כאילו נחל זרי דפנה. הוא כל הזמן צמא. רק את כל הצימון הוא הופך לתפילה. כן. יש המון, הצימון הזה הוא חומר בעירה. אומרת שזה מים, כן. אבל באמת, באמת, צימון בלי מים, הוא כתוב שהוא באמת, הוא שורף. הוא שורף את הבן אדם. הוא חומר בעירה. אפשר להפוך אותו לכיסופים, אפשר להפוך אותו לעוצמה מאוד גדולה של אמונה בדבקות. ואפשר שלא. אז לכן, אז זה קודם כל, זה יזכור לו יום איתה במובן האיכותי. אדם כזה, אז הוא לא יוכל לחיות בלי שכל מעשה מכוון מתכלית אחת. כי הוא מרגיש שכל רגע בלי זה, זה כמו בגיהנום. אדם רגיל לא מרגיש את זה, אבל הוא מרגיש שכל רגע בלי זה הוא בגיהנום. וזה זה, 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 זה מה שהחלפ אני חושב, אם התוספת לנו בא לחבר לרמב״ם. וזה גם הסיבה, למה חז"ל אמרו, קודם כל יקרא קריאת שמע וילמד תורה, ואחרי זה יזכור לו יום איתה. כי בלי זה, אז הזיכרון הזה יכול להפך לרועץ. אחרי הקדמה, שיש שם שמיים, עד רבה, זה הרפואה. וזה רק יכול לתת לחיים. כתוב שכמו שהמלח ממתיק את הבשר, אז כך כל המציאות של הסורים ממתיקים את החיים. הרבה אומר, מלח החיים. עד רבה, זה נותן את הטעם לכל החיים. איפה אנחנו בזמן? כבר.